ישראל כעניין קרקע. זה חלק מן הדברים שבעל פה, לכן נקרא נאום. הנביא אמר, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. מי זה הגוי הצדיק הזה? זה עם ישראל. הזכיר שתי תכונות שהן סגולות הקודש של כנסת ישראל. כן, יש פה שתי תכונות, צדיק ושומר אמונים, שהם סגולות. סגולות זה דברים פנימיים, דברים פנימיים שמצויים בפנימיות החיים של עם ישראל. מלבד הסגולה של שמירת אמונים והברית הכרותה בין ישראל לצור מחצבתו, זה השומר אמונים. כלומר, מלבד זה שעם ישראל שומר אמונים לקדוש ברוך הוא, נאמן, הוא גם גוי צדיק ועושה צדקה וחסד עם כל יחיד וגם עם כל אומה ולשון. כלומר, עם ישראל חי מתוך מדרגת הצדק. צדק זה הנהגה, הנהגה של העולם מתוך היושר, מתוך האמת, מתוך מתן לכל דבר במציאות את מקומו. ומשום כך הוא, עם ישראל, שואף שגם כיבושיו ההכרחיים יהיו בדרך של צדקה ואמונה. כלומר, גם כשעם ישראל נאלץ להתמודד עם כל מיני עמים או יחידים וכולו שמפריעים לו לחזור לארץ שלו, אז המהלך הזה של החזרת השלטון שלנו על הארץ הוא בדרך של צדק ואמונה. אנחנו לא פועלים מתוך אכזריות חלילה, אנחנו גם לא פועלים בצורה לא מוסרית. וכשאנו חוזרים עכשיו לארצנו, הרינו כובשים אותה לא בחיל ולא בשרב, כי אם בדרך של שלום. ואנו משלמים ממיטב כספנו בעד כל שעל אדמה מאדמתנו. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לארץ, ואנחנו חוזרים לארץ מתוך הניסיון להשיג את ההסכמה, הסכמה של האומות. גם בתוך הארץ אנחנו לא מתנהלים כמו פטרונים ואדונים. מה שנדרש לסדרים של קניין אנחנו קונים. אם היה זה גוי שנמצא בארץ במקום כזה, במקום אחר, בקרקע כזו, בקרקע אחרת, ומוגדרת כבעלות פרטית, אנחנו מכבדים את הבעלות שלו.
אבל זה האילוץ, למה הוא עושה מזה לכתחילה?
למה האילוץ?
חלשים,
רש"י,
היינו חלשים מול המנדט.
רש"י במפורש פרשת שבוע, אברהם אבינו קונה.
לא משנה, אין לו צבא,
לא בגלל זה. זה נקרא שעושה צדקה ומשפט. למרות שהארץ ניתנה לו, יש סדרים שבהם העולם מתנהל. למרות שהארץ...
מלחמות הכיבוש של יהושע, נעשה את זה בנקנת הכל, בכסף.
מלחמות יהושע זה מלחמות בעובדי עבודה זרה. זה המלחמות של יהושע.
גם וגם?
זה מלחמות בעובדי עבודה זרה. אם הם היו גויים מתוקנים, לא הייתה לנו שום בעיה להיות במחיצתם.
מתוקנים ורוצים שמי ישלוט בו, אז היינו גם מלחמים.
היינו דואגים לזה שיהיה הסדרים. הסדרים של קיום משותף. גם יהושע הציע להם שלום, הציע להם הסדרים. כי הם עובדי עבודה זרה. ואם זה היה בדרכי שלום, זה היה בתשלום. גם אברהם אבינו קונה את הארץ, למרות שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא, יש סדרים שהעולם מתנהל.
גם
סמכי לרב, בסנדר
שם אומרים שזה לא לכאורה צריך להיות ככה, אלא אם אברהם לא יראה המידותו של הקדוש ברוך הוא, כלומר,
במיוחד
לא
נהיה
כזה
לכתחילאי כזה. מה זה לא לכתחילאי? אם העולם היה מסודר אחרת.
זה לא דרך המלך.
מה זה דרך המלך? זה העולם. זה העולם.
העולם ייתן את העולם. כאילו,
מראים
את זה,
חזר מראים
את זה כזה, זה לא הסדר הרגיל, הנורמלי.
כשכולם
לא
צריכים
לשלם עליה, לא צריכים להתחנן.
אבל זה הצורה, אתה מתחנן זה משהו אחר. אבל זה שאתה פועל בדרכים החוקיות כדי לקבל את מה שמגיע לך, זה מה שצריך, זה תמיד היה ככה. גם בבית שלי זה היה ככה. תמיד, אנחנו חיכינו לרישיון מקורש. כי... בסדר, אז זהו. זה הסדרים שבהם העולם עובד. אנחנו גם חיים בתוך הסדרים האלה. ואנו משלמים במיטב כספינו בעד כל שעל אדמה מאדמתנו, אף על פי שמעולם לא פקעה זכותנו מעל אדמת ארצנו הקדושה. כדברי רב לחשון גאון זה, שאומר בנוגע לקניין אגב קרקע, שכל יהודי נחשב לבעל קרקע. מכיוון שלכל יהודי יש חלק בארצנו הקדושה. כן, כשאתה רוצה להקלות משהו למישהו בקניין אגב, אתה צריך שיהיה לך קרקע. עכשיו אתה מקנה לו את הקרקע, ואגב אתה מקנה לו מטלטלים. אבל אם אתה אחד שאין לו קרקע, אז אומר רב לחשון גאון, לא, אתה אדם מישראל, יש לך חלק בארץ ישראל. אין מצב שיש לך חלק בארץ ישראל. וגם בזמן שהיא גזולה מאיתנו ביד האומות, אין בכוחם להפקיע זכותנו עליה, מעליה. ויכול יהודי לקנות כל קניין אגב חלק בקרקע שיש לו באדמת ארצנו, כי הוא בנת הדין של התורה. ואתה מוגדר כבעלים. כי אדם שגזל קרקע, הוא לא מפקיע את הבעלות. הוא מפריע למימוש הבעלות, אבל הוא לא מפקיע אותה. ואומנם מצד הדין אף שקרקע אינה נגזלת, הרי נכבשת. ויפה כוחו של כיבוש להפקיע את זכות הבעלות הקודמת. כן, אנחנו יודעים שאם אדם ירצה לגזול קרקע הוא לא יקנה, אבל כיבוש, כיבוש, מה זה בכיבוש לבין גזל? בכיבוש אנחנו מדברים על שלטון, על שלטון מדיני. זה נקרא כיבוש. אם אדם שהוא לא בא מכוח שלטון מדיני לקחת קרקע שהיא לא שלו, זה נקרא גזל. אז זה דבר חסר משמעות בקרקע. אבל אם יש עם, יש ציבור שהוא ככוח שלטוני מגיע ומכניס תחת חסותו קרקע מסוימת, זה עובר לבעלותו. אבל הכיבוש אינו קניין בפני עצמו. קניין ראשון הוא רק הקניין בכסף, הוא גם נקרא כיבוש, כדברי הרמב״ם. שקניין קרקע בארץ זה נקרא כיבוש יחיד, אלא שזה כיבוש צודק, כי האומה היחיד המבטר על זכותו וקבל תמורתה, טובת הנאה אחרת. כן, שיטת הרמב״ם, שכיבוש יחיד זה גם כשאתה קונה קרקע מגוי. אם אתה קונה קרקע מגוי, זה נקרא כיבוש יחיד. ומה הרעיון פה? אז אומר פה הרב, כשאתה קונה, אתה למעשה כובש בדרכים חוקיות. כן, בדרכים שהם על פי הסדר של הצדק של העולם. למה? כי כשאתה לוקח ממישהו את רכושו, אתה משלם לו תמורה. והכיבוש בחרב בא רק למלות את מקומו של קניין כסף, בזמן שאין אפשרות להשתמש בו. כן, זאת אומרת, מתוך אילוץ, אז אתה נדרש למהלכים של כיבוש כוחני. אבל בארץ ראה שגם קניין כסף אינו תופס בה, ממילא אין גם כוח בידי הכיבוש למלא את מקומו של קניין, עם ישראל מנחל את קודשו. את מקומו. כי ממילא אין גם הכוח בידי הכיבוש למלא את מקומו, כי קניין עם ישראל מנחל את קודשו, הוא בטבע המציאות, הוא אחד מארבעת הקניינים המצרים שהקדוש ברוך הוא תבר בעולמו. כן, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבארץ ישראל אתה לא יכול לקנות את הקרקע בכסף. כן, מה הכוונה שאין קניין כסף תופס בה? כי היא לא שלך. היא לא של הגוי, כי אני של עם ישראל. אז גם כיבוש, בסופו של דבר הוא לא ישנה את הקניין של עם ישראל בארץ. כן, קניין של עם ישראל בארץ הוא קניין נצחי. שהקדוש ברוך הוא יצר במציאות. כך אמרה התורה, והארץ לא תימחר לצמיתות כי לי הארץ. ואין שום כוח בעולם שיוכל להפקיע אפילו את הקניין שיש ליחיד מישראל באדמת קודשו. על אחת כמה וכמה שאין כל יכולת להפקיע את זכותה של כנסת ישראל כולה מעל נחלת קודשה. אין אפשר להפקיע את הזכויות הללו. וזכויות עולמיות לא מוגבלות. אבל מכיוון שאנו גוי צדיק שומר אמונים, כן, בגלל שעם ישראל יש לו מדרגה מוסרית מיוחדת, במקום שאפשר, רק בדרך של שלום, על ידי קניין כסף. זאת אומרת, כשיש לנו אפשרות, אנחנו מעדיפים לעשות את זה בדרכי שלום. זה האופן של ההתנהלות שלנו. למרות שמצד האמת, האמת של הקדוש ברוך הוא, זה האמת. מצד האמת זה שלנו. ברצוננו, דרך אגב, צריך לחשוב על הרעיון הזה. כשרש"י אומר ברצונו נתנה מהם ונתנה לנו, זה אמירה משפטית, זה לא עניין רוחני בלבד. זה אמירה משפטית. כלומר, יש פה אמירה, לא שעם ישראל קשור לארץ הזאת מבחינה פנימית, סגולית, אבל מבחינה משפטית זה של הגויים. כלומר, שמי ששולט פה, לא. זה שלנו, מבחינת האמת. כלומר, אם אנחנו לדוגמה נבוא לארץ ונשתלט על מה שיש כאן ונסלק את מי שיש כאן, אנחנו לא גוזלים. אין פה גזל, אתה לא צריך לשוש מגזל. זה של עם ישראל, זה לא שלהם. זה חידוש, יש הרי איסור של גזל גוי, אבל ביחד ישראל, לארץ ישראל, מבחינת האמת, כן? לא מבחינת המושגים שבני אדם חיים מתוכם. מבחינת האמת, אין פה גזל, ולכן אם יש לנו אילוץ, אנחנו נעשה את זה.
לכן יש
כאלה
שאומרים, מה זה ליסטים עדיין? כלומר, אתם לא
מוכנים, כלומר, כביש המשנת הבעלות,
אתם לא
מוכנים
לקבל את הכלים של העולם.
בסדר, אבל בסופו של דבר אנחנו
להפך. העולם זה עולמי.
אנחנו כן מקבלים, נכון. אבל אנחנו כן מוכנים ללכת בדרכי המציאות כשאין לנו אילוץ, או כשיש אילוץ. אז אנחנו נפעל על פי האמת המוחלטת. ברצוננו לקיים מצוות ואהבת לך כמוך. לא רק לגבי יחידים, כי גם לגבי האומות. ושלא תהיה גם לאומות העולם טענה ותינה עלינו, כפי שאמרו חז"ל. זאת אומרת, אנחנו רוצים לנהוג, אף על פי שכמו שאמרנו, שמצד האמת זה לא גזל אם אנחנו ניקח את הארץ בחוזקה, כי זה שלנו. והם גזלו אותם מאיתנו. אבל אנחנו כן רוצים ללכת בדרכי חסד, שלא תהיה להם טענה.
כי הוא אומר, יש גם צדק, שהצדק
ייראה,
יש העניין של הצדק ייראה.
לא רק
צדק
שיראה.
לא
מספיק
שאתה צודק,
זה חסד. מה שאתה עושה זה חסד. אתה רוצה לעשות חסד, להיטיב לאחרים. לא להפעיל פה את שורת הדין. שלא תהיה גם לאומות העולם טענה ותינה עלינו, כפי שאמרו חז"ל, שני מקומות אלה אומות העולם טענה עליהם, לומר שהם גזולים איתנו. והם מערת המכפלה וגורן הרבנה, מכיוון ששילמו את כסף מחירם. עם ישראל שילם תמורתם. אבל זאת אומרת שילמנו. דבר קצת מוזר, זאת אומרת, דוד המלך לפני אלפי שנים קנה את זה. אברהם אבינו לפני אלפי שנים קנה את מערת המכפלה. מה זה האמירה הזאת?
זה גם מסוגל, נגיד חס ושלום,
לעם
ישראל
כאילו ימכור
את זה, ואז
ישתנה. לא ימכור. רגע, עזוב את זה. לא, את זה. מה זאת אומרת? לפני אלפי שנים, הסבא של הסבא של הסבא שקנה איזה קרקע, עברה כבר עשרות אם לא מאות גלגולים וידיים. עכשיו אני בא ואומר לו, זה שלי כי הוא קנה אותה. מה זאת אומרת, מה, אין סדרים שהעולם חי מתוכם? אז מה זאת אומרת שהוא קנה אותה? אז זה בדיוק הנקודה. הוא גם לא היה צריך לקנות אותה. אם היינו הולכים על פי האמת, על פי הדין, הוא לא צריך לקנות אותה. כי זה שלו. מי יקנה לו? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יקנה לו. עכשיו, לא זה ידמה, מה זה קשור יקנה לו? יש פה איזה רעיון שעם ישראל, אברהם אבינו, קשור לארץ, מבחינה רוחנית. מה זאת אומרת יקנה לו? זה מה שאמרתי מקודם. צריך להבין שכשחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא רצונו נתנה מהם, הוא נתנה לנו, הכוונה נתנה לנו במושגים של הבעלות המשפטית. וממילא, גם הכסף שאברהם אבינו משלם הוא מיותר. באמת מיותר, הוא מיותר מבחינה משפטית. תחשבו, נניח שהמלך של הארץ יקנה לך קרקע. המלך של הארץ בא ויקנה לך קרקע. המלך של כל הארץ היא שלו. אני אומר, כפשוט הוא מושגים של בשר ודם. יקנה לך קרקע. מה הדין דרך את הקרקע הזו? שמישהו אחר לקח אותה ממך בניגוד לרצותך. אתה צריך לשלם תמורתה? זה שלך. הרי המלך הזה שקובע ביחס לארץ הזו, אז הוא זה שהחליט שהוא מעביר לך את הקרקע הזאת לבעלותך. אז אברהם אבינו שהוא שילם, זה מיותר לגמרי. אלא מה, היא רוצה ללכת בדרכי החסד. זה שאנחנו עכשיו באים מכוח מה שאברהם אבינו שילם, זה לא מכוח מה שאברהם אבינו שילם. זה מכוח זה שלנו על איבד האמת. רק כשאברהם אבינו שילם, זה גם מסיר להם את הטענה על הדבר הזה. מסיר להם את הטענה, הכוונה, לא התנהלתם על פי הסדרים הרגילים, הנה, זה גם אתם קיבלתי כבר כסף גם. ההתערבות האלוהית בנתינת הארץ לעם ישראל, היא יצרה מציאות משפטית של בעלות. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אתם לכם. היום, זה צריך, הבג"ץ צריך לשלם את העניינים האלה. היום בגלל שלא מתחשבים בנקודה הזו ומתייחסים להכל רק מתוך מה שיש במציאות הפשוטה, אז כל רצון שלנו לשלוט על קרקעות בארץ ולהיות בעלים בלעדים על הארץ, הוא נתקל מיד בטענה, מה זה? זה לא מוסרי. מה, הם גרו פה כמוך, היו פה בכל המדינה כמות ערבים כמו הכמות שלנו, אז למה דווקא אנחנו נשלוט להם? יש גם כן בעלות על הקרקע הזו משניים שלושה דורות קודם, תן להם את הזכויות שלהם, למה אתה זה שתקבע? זה הטענה. עכשיו כשאנחנו אומרים שזאת הארץ שלנו מכוח התנך, אנחנו מתכוונים לטענה משפטית, כן? זה לא אמירה רוחנית. כי המלך, מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא נתן לנו. איך אמרתי שהוא נתן לנו? הייתי נבואה. נתן לנו. אלה מהי? כל האמירות האלו נתפסות בעיני העולם. כן, זה דברים דתיים. זה מה זה? זה כל מיני רעיונות דתיים. זה לא פרקטי. בפרקטיקה זה לא מי שקובע. אבל זה לא נכון. זה מה שקובע גם בפרקטיקה. החיבור בינינו לבין הארץ הזאת, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, נתן לנו אותה משפטית. אין המשמעות הוא רק שהוא קישר אותנו באופן פנימי אל הארץ, ומבחינה משפטית לא היה פה כלום. לא. הארץ הזו היא שלנו משפטית. ואין לנו שום צורך לשלם על שום דבר, לא לנו ולא לאבותינו ולא לאבות אבותינו. אף אחד לא צריך לשלם פה כלום. יש אברהם משלם, יש... זה הכל, דוד המלך, זה הכל מהלכים כדי ליצור את הדברים בצורה של חסד.
זה משפטית, אבל זה כזה קצת מופשט, אז
נצרכה
גם הנתינה של הכסף, או
ש... זה לא מופשט.
המושגים של העולם, מה זה?
זה המושגים שהעולם צריך לחיות.
מושגים אמוניים.
לא אמוניים, זה ריאליים.
אבל העולם לא חי,
זה לא חי, יש לו בעיה.
זה שפה שלא מובן
אחד השני. לנו זה צריך להיות מובן, קודם כל. לנו זה צריך להיות מובן. אחרי שלנו זה יהיה מובן, גם להם זה יהיה מובן. כן, ראינו על הבלפור במאמר הקודם. אתה רואה שגם להם זה מובן, אם לנו זה מובן. אבל קודם כל, לנו זה צריך להיות מובן. שזה אמירה משפטית. הארץ הזאת שלנו, זהו, נקודה. הבעלות היא שלנו. הם נכנסו לפני 3,000 שנה, זה גזל, כבר מלפני 3,000 שנה. הם לא נכנסו לפני 3,000 שנה, הם נכנסו לפני כמה 100 שנים. הארץ הזאת שלנו, כל השיעות שלהם פה זה גזל. הם צריכים לבקש רשות. מי אמר לך שאתה בא עם על הארץ? התשובה, התורה. לא בתור הבטחה. התשובה, בתור מציאות משפטית. לא בתור הבטחה, אני אדאג שאתם תגיעו לארץ. אלא בתור מציאות משפטית של עוצרה. זה ההגדרה.
אז כשאברהם דוגמה בא לאפרון לדבר איתו, אז הרב אומר, הוא עשה לו טובה.
חסד, כן. חסד. הגע של חסד. וכך אנו זוכים בארצנו בשני הקניינים העצמיים, בקהילה נצחית של ישראל בארץ מכורתו, שזה הבעלות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו על הארץ הזאת, כמו שאמרנו, בעלות משפטית, ובקניין כסף, כדברי ירושלמי, שבשני דברים זכו ישראל בארץ ישראל, בשבועתם של אבות ובכיבושם של בנים. השבועה של אבות זה מה שקדוש ברוך הוא נתן. כיבושם של בנים זה המהלכים שאנחנו עושים אחר כך כדי להלך בדרכי העולם. אז הרב פה מוציא את העוקץ מהמילה כיבוש, ואומר שכיבוש על ידי קניין ובניין. זאת אומרת, הכוונה כדי לרצות אותם, לפייס אותם, לעשות איתם חסד. והקרן הקיימת לישראל לקחה עליה את התפקיד הגדול הזה, כן, הקקל, את התפקיד הגדול הזה לגאול את אדמת ארצנו בקניין כסף. לכן נוכל לומר בפתיחת הבית הזה שעתיד להיות המרכז לעבודה הגדולה הזאת, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמוני.
אבל זה לא בגלל ההקשר ההיסטורי שעדיין בשלב הזה אנחנו לא בעצות?
לא, זה מה שאנחנו אומרים. יש לנו פה שני חידושים חשובים במאמר הזה. נקודה ראשונה, זה לא חידושים, זה לא שקרים בחזה, אבל לא תמיד מדגישים אותם כך. נקודה ראשונה, יש לנו בעלות על הארץ שמעולם לא התבטלה. בעלות משפטית על הארץ שמעולם לא התבטלה. מי יקנה לנו? המלך. המלך של העולם הוא יקנה לנו את זה. עניין שני, יקנה לנו את זה משפטי. עניין שני, למרות זאת, מתוך הרצון להניג הנהגות של חסד, אנחנו מפייסים בכסף את אומות העולם על מנת לקבל את הארץ, אם כי אין צורך בזה מבחינת האמת המשפטית. טוב, בואו נראה הלאה. 254. נאום בוועידה העולמית של המזרחי. יפה, טוב בשביל שבוע הבא. נברך, נקראתי. האסיפה הנכבדה. שבוע הבא יש בחירות, לא? נתמדת. מה אמרו לכם בשבוע הבא? מזרחי. נברך, נקראתי את האסיפה הנכבדה. והנני מברך את הברכה שהמשמר היוצא היה אומר למשמר הנכנס. מי ששיקן שמו בבית הזה, הוא ישקין ביניכם אהבה ואחווה שלום ורחום. הנוסח האמור נקרא בשם ברכה. כאחת מן הברכות שבמטבע של חכמים משנתנו זה תמיד. אין מי ששיקן שמו בבית הזה, הוא ישקין ביניכם אהבה, זה נקרא ברכה. והתוספות שאלו, איך היא נקראת ברכה? הואיל ואין בה לא שם ולא מלכות, שהם שניהם תנאים למטבע של ברכות לדינה. ויש שם איזו תפילה כזו, ייחול כזה, אבל זה לא מטבע ברכה, אז למה המשנה קוראת לדבר הזה ברכה? ישנם אומנם לפעמים דברים שמשלימים בסגיון מיוחד את המטבע של ברכות, כי זה התוספות וקצת דברים. זה לא כאברהם, אבל כמו מלכות. הוא הדין, האל הקדוש, הם כמוהו. הוא כמו מלכות. על פי זה, יש לנו לומר ששלום שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא כדי אמרינן בשבת דף יוד, שם גופה יקרה שלום, הוא כמו שם במטבע זו. כן, כלומר, אפשר הרי להגיד את התוכן של הברכות לאו דווקא בלשון הרגילה. ומי ששיקל שמו בבית הזה, אבי כמו מלכות. אז יש לנו גם מלכות, שיקל שמו בבית הזה, הכוונה שהוא המלך, הוא שולט על הבית הזה, שעיקר קדושת המקדש הוא פירו בא להוראת מלכותו של מלך הכבוד ברוך הוא בעולם, כמו דרשו חז"ל, שאמר שלמה המלך, עליו השלום בלומו לחנוכת הבית, ציו שרים ראשיכם, ויבוא מלך הכבוד. בהכנסת הארון לבית קודש הקודשים, שבזה נגבר צביון בית המקדש בקדושתו. אז יש לנו בעצם בברכה הזאת, אומר הרב, אפשר להסביר שיש פה גם שלום וגם מלכות. המלכות זה מי שיקן שבו בבית הזה, ישקים ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות, זה שלום. אבשלום זה שמו של השם, אז יש פה שם ומלכות. שני הדברים שצריכים להיות בברכה. כל ברכה שאין בשם השם ומלכות, אין הברכה. טוב, אז יש פה, אומר הרב. אבל בכלל, ראוי להתבונן על תפקידו של השלום במקום שישנם משמרות שונים. שכל משמר ומשמר צריכו לשמור על גבולו וצביונו. כלומר, איך התבטא השלום במצב כזה שיש לנו, כמו אצל הכהנים, משמרות שונים, וכל אחד מהם ריך לדאוג, להביא את עצמו לידי ביטוי, לעשות את המוטל עליו על פי עניינו. השלום לכאורה יטשטש את הצביון המסוים שיש לכל משמר. ואם כל השבר שלום שבחרים את השלום, הרי אנו קוראים אותו בשם כלי, לא מצא כדורך כלי מחזיק בכלל ישראל לשלום. ואם השלום הוא כלי, צריכים אנחנו למלא את הכלי הזה באיזה תוך שהוא עוד נעלה ממנו. כי סוף סוף הלא הכלי הוא רק משמש את התוך. כן, זאת אומרת, אם השלום מכונה כלי, סימן שיש משהו יותר מאשר השלום. כי השלום זה הכלי, זה הדבר החיצוני. אמנם אין לנו מושג אחר שיתאים כל כך להיות לתוך הכלי של השלום, אלא האמת בלבדו. כיוון ששניהם יחד הם בונים את העולם, ושניהם שומרים את הצביון המיוחד שלנו. שאנחנו צריכים לו כל כך בכל צעד שאנו נגשים ונראינו בארץ, כן, האמת והשלום. השלום זה הכלי, והאמת זה התוך של הכלי. זה מה שיש בתוך הכלי. רב ישראל צריך להיות מתוך אמת ומתוך שלום, כיוון שהאמת זה למעשה הדבר שמביא לידי ביטוי את החיים שלנו, את האמת שלנו. כמו שאמר הנביא, זכריה לשווה הגולה וראשית סוד המעלה בימי עזרא, והאמת והשלום אהבו.
אבל איך זה קשור לברכה שהוא
הזכיר לך? זה לא קשור כרגע. הוא התחיל עם המושג שלום, והוא עכשיו מסת. אז עכשיו מפתח את המושג הזה שלום. ואם ייפלה בעינינו איך יתאימו יחד אלה שתי המגמות, האמת מצד אחד והשלום מצד השני, שעל פי הנועד שבעולם הינם לעיתים כל כך תחופות סותרות זו לזו, כי שלום זה סוג של התפשרות, זה כמו זה כביכול ויתור על האמת, באמת זה עיקוב הדינטר, זה לכאורה הפך מהשלום. וביותר תכבד עלינו העבודה הזאת בתור התוויית דרך לסיעה מיוחדת בישראל, שיש לה תפקיד מיוחד ומגמה של מסעת נפש קדושה ומיוחדת, שבכל קנאת האמת איננו חייבים לשמור את גבולותיה, ועם זה הרי קשורה בקשרים מעשיים מחשבתיים, בשאיפות ורענות לסיעות אחרות, שגם אין עוסקות בהוצאה לפועל של יסודי האידיאל שאנו בונים עליו את בנייני תעמולותינו. כלומר, אומר פה הרב, אם אנחנו רואים את הסיעה, כן, אני מדבר על המזרחי, סיעה זה תנועה. תנועה שיש לה מטרה לפעול במציאות בסגנון מסוים. איך נתווה לה את הדרך של האמת והשלום? הרי, כמו שאמרנו, אם נדריך אותה להיות מבטאת כל הזמן רק את האמת, היא לא תצליח לחיות בשלום עם סיעות אחרות, כלומר, עם זרמים אחרים, עם קבוצות אחרות. ואם נדגיש לה את השלום, כלומר את הצורך להתחבר ולמצוא קשרים וכולו, אז לכאורה נסתה מן האמת. מובן הדבר שבשביל הערך הראשון איננו נקראים אל שמירת יסוד האמת, ולערך השני איננו נקראים אל שמירת יסוד השלום. כלומר, כדי שנצליח לשמור את גבולותיה, כלומר, את האופי המיוחד שלה, אנחנו צריכים את התכונה של האמת. כדי שנעודד אותה להתחבר ולהיות קשורה גם לסיעות אחרות, שחיבור שלה איתן יכול לקדם את הרעיונות המשותפים, צריך לחנך אותה, לכוון אותה אל השלום. נעצור כאן.